קידושין דף סמך ב', תחילים בעזרת השם, סמך א', עמוד ב', במילה האחרונה מאי. שניים שיש ביניהם ויכוח, כל אחד מנסה לצאת וידוע על העליונה, שהשני יודה לו, והוא יצא המנצח. אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל בנביא ישעיהו, פרק הראשון, לכו נא ונבחך, יאמר השם. בואו ונתווכח. נתתי לכם את התורה, הוצאתי אתכם ממצרים. בחרתי אתכם לי לעם. עשיתי אתכם טובות, רחמים וחסדים. מה החזרתם לי בתמורה? אולי יש כאלה שמלאים טענות על הנהגתו של הקדוש ברוך הוא. אומר להם הקדוש ברוך הוא, בואו ונתווכח. בואו נראה מי שרח על מי, כמו הלשון של רש"י. מי היה לא בסדר כלפי מי? ובוודאי, צדיק השם בכל דרכיו וחסיד בכל מעשיו. ודאי שהקדוש ברוך הוא יוצא מנצח בוויכוח הזה, אבל לא כדרך בני אדם, שכשאחד מנצח, הוא שמח שהוא ניצח. אומר הקדוש ברוך הוא, תודו לי שאני רק עושה איתכם חסדים, ומעולם לא נהגתי שלא כדין. כל מעשיי הם בצדק ויושר. וכשאתם תודו לי, אתם תרצו לחזור בתשובה, אני מבטיח לכם, אני אקבל אתכם בזרועות פתוחות. אם יהיו חטאיכם כשנים, כמו שני תולעת, כמו צמר שצבו אותו בצבע אדום בוהק. אם יהיו חטאיכם כשנים, כשלג ילבינו, נתאר את החטאים שלכם כמו שלג. אם יעדימו, יהיו אדומים כתולה, בהמשך של שנים, שני תולעת, יהיו כמו שני תולעת, אדומים, שזה הכוונה לצמר צבוע בצבע אדום, החטאים יהיו כל כך בוהקים, אני מבטיח לכם, אתם תודו לי, תקבלו מחדש עול מלכות שמיים. אפילו אם יעדימו החטאים כמו תולה, כצמר יהיו, יהיו נקיים כמו צמר נקי. ואז ממשיך הקדוש ברוך הוא ומבטיח לעם ישראל, אם אתם תהיו טובים, כל מעשה טוב שתעשו יביא לכם טוב. אם תבואו, אם תרצו, ושמעתם, תשמעו לכל השם, טוב הארץ תאכלו. יהיה לכם טוב בעולם הזה, טוב הארץ תאכלו. ואז מגיע הפסוק הנוקב הבא, ואם תמענו, אם לא תרצו, ומריתם חלילה, ימרו את פי השם, ילכו נגד רצונו של הקדוש ברוך הוא, חרב תאוכלו כי פי השם דיבר. מהי חרב תאוכלו? כשקוראים במרוצת הפסוקים, זה נשמע כמו שחלילה יפלו בחרב, החרב תאכל מהם חלילה. אבל היה מתאים יותר לכתוב בחרב תאוכלו. חרב תאוכלו משמע יותר כמו שתאכלו חרב, ומזה תהיו שבעים. איזה מאכל קשה לגוף כמו חרב שעליו מתכוון הפסוק? אמר רבה, מלח גס, מלחה גללניתה, עם לחם מסעורים קשים, נהמה דסערי אקושה, ובצלים, המאכל הזה קשה לגוף כמו חרב, כמו אכילת חרב, כמו ששנינו דאמר מר, פת פורני, פת גדולה שאפויה בפורני, הכוונה בתנור גדול, יבשה, חריבה, שאוכלים אותה במלח ובצלים, המאכלים האלה קשים לגוף כמו חרבות. הגמרא הבינה בהתחלה שמהפסוקים האלה יש הוכחה לדבריו של רבי מאיר בעל הנס, שאומר שהפסוק, כשהוא כותב מה יקרה במקרה שיעשו דבר מסוים, חייב גם לפרש מה יקרה אם לא יעשו. אנחנו לא אומרים מכלל הן אתה שומע עליו, מכלל כן אתה שומע מה יקרה אם לא. ואם כן, מהפסוק הזה אנחנו באמת מוצאים כמו דעתו. הפסוק אומר, אם טובו ושמעתם, אם תרצו ותשמעו בכל השם, טוב הארץ תאכלו, תאכלו ממיטב הארץ. ומכלל הן אתה שומע עליו שאם לא אז לא. בכל זאת אומר הפסוק, ואם תמענו ומריתם, אז חלילה יהיה דבר קשה מאוד, כי פי השם דיבר. צריכים לכתוב גם מה כן וגם מה לא. מה יקרה אם לא? כמו דבריו של רבי מאיר. ולכאורה יש מכאן קושייה על דעתו של רבי חנינה בן גמליאל במשנה, שאומר, כשאתה אומר מה יקרה אם כן, אני כבר לבד מבין מה יקרה אם לא. רבי חנינה בן גמליאל פירש את הפסוק, שכאן לא היינו מבינים לבד ממה שהתורה אומרת, ממה שהפסוק בישעיהו אומר, אם טובו ישמעתם, טוב הארץ תאכלו, לא היינו מבינים לבד מה יקרה אם לא. אם לא היה כתוב את הפסוק הבא, כי היינו סבורים לומר, אם טובו ושמעתם, טוב הארץ תאכלו, ואם לא, אז לא תאכלו טוב הארץ, אבל לא יהיה עונש. לכן חייב הפסוק לומר גם מה יקרה אם לא, לא רק שלא טוב הארץ תאכלו, אלא יקרו דברים קשים יותר ששם ישמרנו. שואלת הגמרא כעת, שאלה על דעתו של רבי מאיר. בשלם, אז זה מובן, לפי דעתו של רבי חנינה בן גמליאל, שהוא סובר ש... כשאתה אומר מה יקרה אם כן, אני לבד מבין שאם לא, אז זה לא יקרה. היינו דכתיב, זה מה שכתוב לגבי אישה שיש ספק, אולי היא נטמעה והיא אסורה על בעלה, אז כתוב שם, שבודקים, אומרת התורה בפרשת נשא, ספר במדבר, בודקים אותה בזמן שבית מקדש עומד על תילו, על ידי מים מיוחדים, מים מרים, ולפני שהיא שותה את המים שהולכים לבדוק אותה, הכהן משביע אותה ומזהיר אותה, והוא אומר לה, אם את טהורה ממה שכעת בודקים אותך, שלא שכב איש אותך, ואם לא סתית טומאה תחת אישך, את אשת איש ולא נתמת, אז היא נקי ממי המים המערערים. אז המים האלה יוכיחו קבל עם ועולם שאת נקייה בזה שהם רק יברכו אותך. והפסוק לא מפרש מה יקרה אם לא. משמע שמכלל מה יקרה אם כן, אתה מבין לבד שאם לא, אז המים האלה עלולים להודיע קלונה ברבים שהשם ישמרנו. לפי דעתו של רבי מאיר, שלא מבינים לבד מה יקרה אם לא, אלא אם כן זה כתוב מפורש, אז לפי דעתו, הפסוק היה צריך לקפול בפירוש ולומר, ואם כן, אז חינקי מהמים. שהיינו חלילה וחס מיטת חנק. זה מבעיה לי. למה באמת זה לא כתוב? לכאורה נראה כמו דעתו של רבי חנינה בן גמליאל, שהתורה אומרת מכלל הן, ואתה צריך לבד לשמוע מה יקרה אם לא. אמר רב תנחום, הפסוק כאן מרמז כמו דבריו של רבי מאיר, גם מה יקרה אם לא. כי אם הפסוק הזה בא רק לומר שהמים האלה ינקו את אותה אישה אם היא תימצא תאורה, למה חייבים לכתוב דווקא לשון ינקי? רש"י מביא, היה אפשר לכתוב למשל לשון תחיה, או לשון אחר, הלשון היא נקי, הרי יש כלל שהי מתחלף עם ח', זה יכול גם להיות מלשון חינקי שהשם ישמרנו, מיטת חנק. רש"י גם הוסיף שיש כאן גם כן דרשה מזה שלא כתובה אות יוד, שכתוב היא נקי, היי נון קוף יוד, ולא היי יוד נון קוף יוד. וזה בא לדרשה, זה בא לומר, גם כפשטות הפסוק, שאם היא תאורה, המים האלה ינקו אותה, אבל זה גם בא לרמז על מה שנאמר בהמשך, ששם כתוב, ואת כי סתית, אם חלילה היא כן יטמאה, והמילה היא נקי נדרשת גם, כאילו כתוב, והשביע הכהן, חינקי ואת כי סתית. זאת אומרת, אם כן, אז חלילה וחס יהיה מיטת חנק. אז אם כן, שחוזרת השאלה כעת לרבי חנינה, בישלמה לרבי מאיר, היינו דכתיב, הינקי, מובן למה כתוב דווקא הינקי, ולא כתובה, למשל, המילה תחיה או לשון אחר, כדי לדרוש, אלא לפי רבי חנינה בן גמליאל, למה לי, באמת, למה היו צריכים להביא לשון כזאת? עונה הגמרא הצטריך. אם היה כתוב, למשל, תחיה, ולא היה כתוב הינקי, סקא תחמינא היה עולה בדעתנו. אם לא שכב איש, היא תחיה, והיא תנקי מהאבון, וגם היינו לומדים מכלל, אין אתה שומע עליו, שאם לא שכב, לא ינקי. אבל הייתי חושב גם לא חינקי, אלא מה? איסורה באלמה. אנחנו לא נדע, אנחנו נדע שהיה איסור, לא נדע אבל שהיא תיענש. כמה שמלן הינקי שנדרש כמו חינקי כדי לדעת שהיא תיענש, אם היא תימצא תמאה. שאלה נוספת. בישלמה לפי דעתו של רבי מאיר שאומר שהתורה לא כותבת בצורה כזאת שמספיק לכתוב מה יקרה אם כן, כדי שנבין לבד מה יקרה אם לא, אלא צריכים גם לכתוב מה יקרה אם לא. לפי דעתו מובן, היינו דכתיב, תורה אומרת, על סוג נוסף של טהרה, אדם שנטמא בטומאת מת, כגון שהוא נגע במת, הוא נהיה טמא בטומאת אב הטומאה. איך הוא יטהר? אז יש לו את השלבים של הטהרה, כמו רוב הטומאות, שהוא צריך להמתין את הזמן של השבעה ימים, ביום השביעי לטבול ולהיטהר בערב, אבל בטמאי מת יש שלב מאוד מאוד מיוחד של טהרה, על ידי מי חטאת, מי מעיין מעורבים באפר של בשר פרה אדומה, שמזים עליו, כהן משפריץ ביום השלישי פעם אחת וביום השביעי פעם השנייה לטהרתו של טמא המת, וזה משלים לו את הטהרה. וכמו שהתורה אומרת על הטמא מת, הוא התחטא בו, הוא יוזה, יותהר על ידי הזעה של המים האלה. מתי? ביום השלישי לטהרתו וביום השביעי, ואז יתהר. ומה יקרה אם הוא לא התחטא? אנחנו מבינים לבד? כן, בכל זאת תורה צריכה להמשיך ולכתוב. לפי דעתו של רבי מאיר זה מובן. מה יקרה אם הוא לא התחטא ביום השלישי וביום השביעי? שאז הוא לא יתהר. אלא לפי דעתו של רבי חנינא בן גמליאל נשאלת השאלה, המילים האלה מיותרות. למה לי? בשביל מה הם נכתבו? גם אם זה לא היה כתוב, היינו מבינים את זה לבד. הוא הרי אומר ש... מכלל הן, אתה שומע מה יקרה אם לא, מה יקרה לו. מתרץ את הגמרא, גם לפי דעתו הצטריך. סלקא תחמינא היה עולה בדעתנו, מצוות הזעה בשלישי ובשביעי. אם היה כתוב רק מה יקרה אם כן, הוא התחטא בו ביום השלישי וביום השביעי, זה מצווה שיזו עליו בשני ימים, בשלישי ובשביעי. אבל בדיעבד, אם יזו עליו רק אחד מהימים האלה, זה מספיק. ככה היינו סבורים לומר. ומה שכתוב לעזות גם ביום השלישי וגם ביום השביעי, זה למצווה. לכתחילה. כמה שמלן, הפסוק, לא. זה לא מצווה מן המובחר, זה לא לכתחילה, אלא זה מעכב. אם לא התחתה ביום השלישי וביום השביעי, בשתי הימים, הוא לא יתאר. שואלת הגמרא כעת גם על רבי מאיר. מה שהפסוק אומר, ויזה הטהור על הטמא, שכהן טהור מזה על הטמא מת, ביום השלישי וביום השביעי. למה לי? אנחנו כבר יודעים באיזה ימים צריך לעזות. שמה צריכים לכתוב את זה שוב? יצטריך, צריך. סקה תחמין, היה עולה בדעתנו. אולי מה שהפסוק אומר ביום השלישי, זה בא רק למיוטי, זה בא למעט שהכי מוקדם זה ביום השלישי, ולא ביום השני. ומה שכתוב ביום השביעי, זה הכי מוקדם ביום השביעי. זה בא למיוטי שישי, לא לעזות ביום השישי. ואם הוא יזה בשני או בשישי, הוא לא נתאר. למה? דקה ממעט בימי טהרה. הוא לא השלים את ימי הטהרה שלו. צריך להמתין עד היום השלישי, ואז עד היום השביעי. אבל היכה, במקרה כזה, במקום כזה, דעבד בשלישי, ביום השלישי הוא עשה כדין, עזה ביום השלישי, והוא לא עזה ביום השביעי, אלא במקום זה יום אחד אחר כך, בשמיני. אולי זה אפילו יותר טוב. דקמה פיש בימי טהרה, הוא ירבה ימי טהרה, אימא שפיר דמי. אני אומר שזה טוב והוא יהיה טהור. משמע לן פסוק נוסף, שהוא לא יהיה טהור אלא אם כן הוא שמר על הפרש מדויק בין ההזעות, כמו שלישי ושביעי. צריך להיות הפרש כזה. זה יכול גם להיות רביעי ושמיני, זה צריך להיות אבל אותו הפרש. שיהיה שלושה ימים בין שתי ההזעות, כמו יום השלישי ויום השביעי, אז יש לך את הרביעי, החמישי והשישי, אז אם הוא יזה בפעם הראשונה ביום הרביעי, צריך לעזות בפעם השנייה ביום השמיני, צריך להמתין את החמישי, שישי ושביעי, ואז לעזות ביום השמיני, וכן הלאה. שואלת הגמרא, ואם כן נשאלת השאלה, וחיתאו ביום השביעי, למה לי? ונאמר לפני כן, באותו פסוק, ויזה הטהור על הטמא גם ביום השלישי, כתוב מפורש, וגם ביום השביעי, למה צריכים לכתוב שוב פעם וחיתאו ביום השביעי? תרצת הגמרא, צריך, צריך. סייקה לתחמינה, היה עולה בדעתנו, לומר, הנמילי, לאיזה דברים הוא לא נתהר, אם לא יזו עליו גם בשלישי וגם בשביעי? לקורבנות, קודשים, אבל לאכילת תרומה, שבשביל זה לא צריכים טהרה כל כך גדולה. בחד נמי סגיה, אולי מספיקה הזעה אחת, משמע לן, הפסוק המיותר ללמד שגם בשביל תרומה, אכילת תרומה בטהרה, צריכים הזעה ביום השלישי וביום השביעי לטהרתו. משנה הבאה, המקדש את האישה, והוא לא יתנה שום תנאי, קידש אותה. ואחר כך הוא אמר, קידשתי אותה על דעת זה שהיא כהנת, כסבור הייתי שהיא כהנת. והתברר שהרי היא לוויה, או הפוך. הוא אומר, כסבור הייתי שהיא לוויה, והרי היא כהנת. או שהוא אומר, הייתי סבור שהיא ענייה, והרי היא עשירה. או שהייתי סבור שהיא עשירה, והרי היא ענייה, והיא אומרת לו, אתה היית סבור, למה לא שאלת? אני לא אמרתי לך שלא, אתה קידשת עוד בסתם. לכן הרי זו מקודשת לפני שהיא לא התעתה אותו. הוא התעה את עצמו. הוא לא פירש מפורש שהוא מקדש אותה על תנאי שהיא כהנת או שהיא לוויה או שהיא ענייה או שהיא עשירה וכדומה. החלק הבא במשנה עוסק בנושא אחר. אדם מקדש אישה בזמן שהיא לא ראויה שיתפוס בה הקידושין כעת. אבל הוא מקדש אותה שהקידושין, הוא אומר שהקידושין יתפסו כשהיא כן תהיה ראויה להתקדש לו. איך ייתכן? למשל, הוא כעת נוכרי. והוא אומר לאישה, הרי את מקודשת לי לאחר שאני אתגייר. או שהוא ישראל, והוא אומר לנוכריה, הרי את מקודשת לי לאחר שאת תתגיירי. או עבד כנעני, שהוא לא נחשב יהודי, והוא לא יכול לקדש אישה, מקדש בת ישראל לאחר שאשתחרר, או ישראל שאומר לשפחה שהוא מקדש אותה כעת, שתהיה מקודשת לו לאחר שתשתחררי. דוגמאות נוספות, למשל אחת שהיא אשת איש, אדם מקדש אותה ברוב חוצפתו, רשעותו, כל אחד יבחר, הוא אומר שהיא תהיה מקודשת לו לאחר שימות בעלך, או שהיא אחות אשתו, אדם לא יכול להתחתן עם שתי אחיות, ואפילו אם הוא התחתן עם אחת, והוא אחרי זה גירש אותה, הוא לא יכול להתחתן עם אחותה. אי אפשר להתחתן עם אחות אשתו, כל זמן שאשתו בחיים, אפילו אם היא כבר לא נשואה לו. אז הוא אומר לה שהוא מקדש אותה, לאחר שהשם ישמרנו שתמות אחותך. או שהוא אומר לאישה, שבעלה מת, והוא לא ישיר בנים. ולכן, היא כעת לא נחשבת כמו אלמנה רגילה שיכולה להתחתן עם מישהו אחר. אלא, התורה אומרת שהיא כעת זקוקה להתחתן עם אח של בעלה, להתייבם ליבם. והתנא כאן במשנה סובר שאדם שמקדש אחת שכעת צריכה להתייבם לאח של בעלה, אם הוא מקדש אותה לא תופסים בה קידושין. ולכן הוא אומר לה, הרי את מקודשת לי לאחר שיחלוץ לך יבמך. אם היבם לא רוצה להתחתן איתה, אז איך הוא מוציא אותה? עושים חליצה, הוא מקדש אותה עכשיו, שהיא תתקדש לו לאחר החליצה. היא אינה מקודשת, כי כעת, בזמן הקידושין, היא אינה ראויה לו. ומה שתהיה ראויה לו אחר כך, זה דבר שלא בא לעולם. ואין אדם מקדש דבר שלא בא לעולם. וכן, האומר לחברו, אם ילדה אשתך נקבה, הרי זו מקודשת לי. אינה מקודשת, כי עדיין לא באה לעולם. עכשיו היא אינה ראויה להתקדש לו. מביאה הגמרא הגדרה מעניינת ומיוחדת של רבי יוחנן, שיכול להיות לפעמים דבר שהוא נראה לנו כמו שהוא לא בא לעולם, ובכל זאת זה לא נקרא דבר שלא בא לעולם, והדברים נאמרים על דברי המשנה במסכת תרומות. תנן הטם. התורה אומרת, מצווה אותנו כמובן להפריש תרומות ומעשרות, וכאן זה לא המקום להרחיב על כל הלכות תרומות ומעשרות, רק אחד מהתרומות ומעשרות זה כמובן תרומה גדולה. דבר ראשון שמפרישים, מהיבול שגדל, תרומה גדולה ונותנים לכהן. והתורה אומרת שצריך להפריש ראשית דגנך. תחילת דגנך, זה צריך להיות דגן. דגן זה הכוונה דבר שהוא תלוש. אם התבואה מחוברת לקרקע, אי אפשר להפריש ממנה תרומה. וגם אם הוא הולך ולוקח, נאמר, אם מדברים על חיטים, הולך לוקח חיטים תלושים בשביל להפריש על החיטים המחוברים. גם כן זה לא מועיל. אין תורמין מן התלוש על המחובר, ואם תרם אין תרומתו תרומה. התבואה התלושה נשארת תבל, היינו שלא הפרישו מן התרומות ומעשרות, היא לא נהיית תרומה ואפילו לא ספק תרומה, והתבואה שמחוברת נשארת כאילו לא הפרישו ממנה תרומה, כאילו לא עשה כלום. באמיני רב אסי הוא שאל שאלה מרבי יוחנן, אם הוא אמר כשהוא הפריש מהתלוש על המחובר או מהמחובר על התלוש, פירות ארוגה זו תלושים יהיו תרומה על פירות ארוגה זו מחוברים, או פירות ארוגה זו מחוברים יהיו תרומה על פירות ארוגה זו תלושים. אבל הוא מוסיף ואומר, לכשיתלשו. כעת הם לא יהיו תרומה, כי נכון, אי אפשר להפריש מן התלוש על המחובר. אבל כבר בזמן ההפרשה הוא אומר שהם יהיו תרומה לכשהם יתלשו. מיד בזמן הקצירה, התבואה כבר תהיה מתוקנת מתרומה, והתלוש הזה כבר יהיה לו שם תרומה. האם זה מועיל? ונתלשו, מהו? האם זה מועיל? אמר לרבי יוחנן תשובה מחודשת. זה מועיל. למה? זה לא נקרא דבר שלא בא לעולם. כיוון שזה בידו. הוא יכול לקחת כעת את המגל יד, מה שהיו משתמשים פעם לקצור את התבואה, הוא יכול ללכת ולקצור את התבואה, זה בידו. וכל שבידו לאו כמחוסר מעשה דמי. כל דבר שהוא יכול לשנות כרצונו, לא נחשב מחוסר מעשה. זה לא נכלל בכלל דבר שלא בא לעולם. וחלה תרומתו לכשיתלש. אז רב אסי ניסה לשאול מהמשנה שלנו, אמנם רוב המקרים במשנה הם דברים שאינם בידו, אבל הייתי והוא ישיב לו מאחד המקרים. אדם אומר לאישה, הרי את מקודשת לי לאחר שאתגייר, או שהוא אומר לה שהיא תהיה מקודשת, ישראל שאמר לנוכריה, שהיא תהיה מקודשת לו לאחר שתתגיירי, או עבד שאומר לאישה, הרי את מקודשת לי לאחר שאשתחרר, או שהוא מקדש שפחה לאחר שתשתחררי, או שהוא אומר לאשת איש, הרי את מקודשת לי לאחר שימות בעלך, או שקידש אחות אשתו לאחר שתמות אחותך, או ליבמה, הוא מקדש אותה לאחר שיחלוץ לך יבמך, כמו כל, פירשנו את זה במשנה, בכל המקרים האלה אינה מקודשת, כי זה דברים שלא באו לעולם, אומר רב אסי לרבי יוחנן, את רוב המקרים אני יודעת מה אתה הולך לתרץ לי, בישלמה כולו, אתה יכול לומר נכון, לאו בידו, באמת רוב המקרים במשנה, כמעט כל המקרים זה לאו בידו, הוא לא יכול לעשות שזה יהיה דבר בעולם. אלא גר, המקרה הראשון שפירטנו, שהוא מקדש אותה לאחר שהוא יתגייר לחורה הווה בידו, זה דבר שהוא בידו, הוא עצמו יכול ללכת ולהתגייר. ובכל זאת, במשנה כתוב שזה נקרא דבר שלא בא לעולם, ואם הוא מקדש אותה בצורה כזאת, היא אינה מקודשת. מתרץ את הגמרא, גר להתגייר, זה בידו? לא. גר נמי לאו בידו. דאמר רבי חייא בר אבא, אמר בשם רבי יוחנן, גר שרוצה להתגייר, הוא לא יכול להתגייר לבד. הוא צריך שלושה יהודים, בזמן שהוא תובל לשם גירות, וגם צריכים להודיע לו מקצת מצוות קלות, מקצת מצוות חמורות, כמו שמפורש מסכת יבמות דף ממזיין. מה איתם? למה באמת צריכים שלושה? כי לעניין גר אומר הפסוק, משפט אחד יהיה לכם כגר, כאזרח. כך מביא רשי. כתוב בו לשון משפט כתיב בי. והתורה באה ללמד אותנו שהגירות היא כמו דין, שצריכים שלושה. ואם כן, להתגייר זה לא בידו, מי יימר דמזדקי כולי הנית לטה? מי אמר שהוא ימצא שלושה יהודים שיסכימו לגייר אותו? מקשה הגמרה על רבי יוחנן, מתקיף לה רב אבא בר ממל, אלא מעטה, הנותן פרוטה לשפחתו, ואומר לה, הרי את מקודשת לי, לאחר שאשתחררך, וזה בידו לשחרר אותה. לפי דעת רבי יוחנן, הכי נמי דאבו קידושין, וכי אז יהיה קידושין, הרי במשנה כתוב שהוא מקדש שפחה לאחר שתשתחרר אינה מקודשת, והמשנה לא מחלקת אם הוא האדון שלה או לא. מתרצת הגמרא, אחי אשתה, וכי אפשר לדמות בין הדברים. הטעם, זה שמשחרר שפחתו, מכיוון שבזמן שהיא שפחה, היא לא יכולה לקבל קידושין. והיא לא יכולה לקבל קידושין, זה לא אומר שהיא פשוט אשת איש, אלא זה סוג דבר שלא מקבל קידושין. זה כמו חפץ שאי אפשר לקדש אותו, כי אין לו יד לקבל קידושין. מעיקר הזה כמו חפץ, כמו בהמה, כמו דבר שהוא לא ראוי לקבל קידושין, אין לו יד לקבל קידושין. רק השתה, רק אחרי שהיא משתחררת, היא נעשית בת ישראל, אז בכלל יש לה מושג של דעת אחרת, יש בכלל מושג שהיא תוכל לקבל קידושין. זה שינוי גדול. לכן, ההבדל בין שפחה לבין שהיא משתחררת בקבלת הקידושין הוא הבדל מאוד גדול. זה אפילו יותר מאשר הבדל בין דבר שלא בא לעולם לבין דבר שבא לעולם. כי דבר שלא בא לעולם בדרך כלל, זה, יש כאן כעת איזושהי מניעה מסוימת, אבל הדבר קיים. היא כעת אשת איש, רק יש, היא לא יכולה לקבל קידושין, כי לא תופסים בקידושין. אבל יש לה יד לקבל, אם היא לא הייתה אשת איש. לכן, שפחה לעומת זאת, זה אפילו לא נחשב כמו דבר שלא בא לעולם, לעניין קבלת קידושין. זה נחשב שינוי גדול מאוד, ההבדל בין כשהיא שפחה לבין כשהיא משוחררת לעניין קבלת קידושין. רק לגבי תרומה שבקלות אפשר לתלוש, זה לא שינוי כל כך גדול, בזה סובר רבי יוחנן שזה נחשב כמו דבר שבא לעולם. שואלת הגמרא על רבי יוחנן, ולהד אמר רבי יושעיה, הנותן פרוטה לאשתו ואמר לה, הרי את מקודשת לי לאחר שאגרש אותך. היא אינה מקודשת. כעת היא אשתו, היא אינה יכולה להתקדש לו כעת כשהיא כבר מקודשת לו. אז הוא מקדש דבר שלא בא לעולם. האם הכי נמי גם כאן לפי רבי יוחנן נאמר דאבו קידושין? רבי יושעיה יחלוק על רבי יוחנן ויסבור שהיא כן מקודשת כי בידו לגרש אותה והיא תהיה ראויה לו לקידושין? תרץ את הגמרא לא, הוא יסכים עם רבי יושעיה. יש הבדל. כי זה לא בידו. כי נעידה בידו לגרשה. באמת הוא יכול לתת לה גט אפילו בלי דעתה והיא תהיה מגורשת. אבל האם בידו לקדשה? האם יש לו את האפשרות לקדש אותה? אולי היא לא תתרצה לו. והרי קידושין זה רק מדעתה. לכן זה לא נחשב בידו לקדש אותה כעת לאחר שהוא יגרש אותה. ולכן גם לפי רבי יוחנן היא אינה מקודשת. שואלת הגמרא, תפשוט דבאי רב הושעיה? יהיה לנו מכאן תשובה לספק של רב הושעיה? הוא יסתפק בספק כזה. הנותן שתי פרוטות לאישה אחת. בפרוטה אחת אמר לה, התקדשי לי היום, ובפרוטה אחת אמר לה, התקדשי לי לאחר שאגרשך. רב הושעיה מסתפק, האם תפסו הקידושין של הפרוטה השנייה, והיא תהיה מקודשת לו לאחר שהוא יגרש אותה. מה, מהתירוץ הזה, לפי רבי יוחנן, שכיוון שאין בידו לקדש אותה אחרי שהוא מגרש אותה, תפשוט מינה, תשיב על הספק של רב הושעיה, דלא אבו קידושין, כי אולי לא תתרצה לו אחר כך, אחרי שהוא יגרש אותה, ואם כן זה לא בידו. ואם כן, מה הספק של רב הושעיה? הרי יש תשובה לספק הזה, לפי דבריו של רבי יוחנן, למה רב הושעיה לא ישיב את התשובה הזאת? נהג מרא, הסיבה שרב הושעיה יסתפק לגבי מי שנותן שתי פרוטות לאישה אחת, והוא רוצה עם הפרוטה השנייה לקדש אותה אחרי שהוא יגרש אותה, למה לא ברור לנו שהיא לא תהיה מקודשת? דילמה, כי שמה, כי היכד היא תפסי קידושין אשתה, כמו שכעת היא פנויה ותופס בקידושין הראשונים, מתוך שתפסו קידושין ראשונים, תפסי נמי לאחר כן, אז זה נחשב בידו שיתפסו בגם אחר כך. אבל מה שרבי יוחנן דיבר זה על אופן כזה שהיא כעת אשתו והיא אינה ראויה להתקדש לו. ולכן כאן ודאי לא תופסים בה הקידושין. תניה כבתי דרבי יוחנן. יש לנו ברייטה שאפשר להוכיח ממנה כמו דעתו של רבי יוחנן. ברייטה אומרת, אין תורמין תרומה מן הפירות התלושים על הפירות המחוברים, כמו שאמרנו. ואם תרם, אין תרומתו תרומה. גם זה כמו שאמרנו, אבל הברייתא מפרטת. כיצד? אמר פירות ארוגה זו, שהם תלושים, יהיו תרומה על פירות הארוגה הזו, שהיא ארוגה מחוברת. או שהוא אמר פירות ארוגה זו מחוברת, יהיו תרומה על פירות ארוגה זו תלושים, לא אמר כלום. אבל, אם הוא אמר פירות תלושים יהיו תרומה על פירות מחוברים, או להפך, לכשהתלשו, שזו היה השאלה שרב אסי שאל את רבי יוחנן, ואחר כך נתלשו, האם חלה התרומה? אומרת הברייתא מפורש כמו רבי יוחנן, שדבריו קיימים, כי זה בידו לתלוש, זה נחשב כמו דברים שהם בעולם, וחלה התרומה. כאן מביאה הברייתא דעה שחולקת. יתר על כן אמר רבי אליעזר בן יעקב, רבי אליעזר בן יעקב סובר שאדם מקנה אפילו דבר שלא בא לעולם. ולכן, אפילו אם הפירות לא רק מחוברים, אלא אפילו לא גדלו שליש גדילתם. ואמר, פירות הרוגה זו תלושים יהיו תרומה על הפירות האלה. פירות הרוגה זו המחוברת, או הפוך, פירות הרוגה זו מחוברת יהיו תרומה על פירות הרוגה זו תלושים לכשהביאו שליש והתלשו. והביאו שליש ונתלשו לפי דעתו של רבי אליעזר בן יעקב דבריו קיימים. כי הוא סובר אדם מקנה דבר שלא בא לעולם. מתי אבל סובר רבי אליעזר בן יעקב שאדם מקנה דבר שלא בא לעולם? אמר רבא, לא אמר רבי אליעזר בן יעקב, אלא כשהתבואה כבר התחילה לצמוח, והיא כבר בשלב שהיא נקראת שחת, אפשר לקצור אותה ולתת אותה לאכול מאכל בהמה. לכן יש לה חשיבות מסוימת, אף על פי שהיא לא צמחה שליש. אבל בתבואה, שהצמחים הם כל כך רכים, שהם אפילו לא ראויים למאכל בהמה, שבזמן הזה הם נקראים בלשון אגם, אז גם רבי אליעזר בן יעקב מודה שלא מועילה תרומה על חיטים כאלה או מחיטים כאלה. כך אומר רבא. רבי יוסף אמר, אפילו בשלב הזה שהתבואה היא בסך הכל אגם, לפי רבי אליעזר בן יעקב, מועילה תרומה. טוב, אז יש ויכוח בדעתו של רבי אליעזר בן יעקב, האם זה נחשב דבר שאפשר להפריש ממנו תרומה בשלב שהוא אגם, בשלב שהוא אפילו לא ראוי למאכל בהמה, או לא. אבל נשאלת השאלה, מה עם משמדי אגם לשנדה בוצלנה הוא? מניין לנו שהלשון אגם זה מדבר על תבואה שהיא כל כך רכה שאפשר לקופף אותה. אמר רבי אלעזר, דאמר קרא, הפסוק אומר, הלחוף כאגמון ראשו. מה זה מועיל שאתה מקופף את הראש כמו אגמון? מה זה אגמון? זה סוג מחט שהוא מתכופף בראשו, ואיתו אפשר לדוג דגים. אז כשרוצים למצוא לשון על תבואה שאפשר עדיין לקופף אותה, אומרים לשון אגם, מלשון אגמון. האומר לחברו, אם ילדה אשתך נקבה, אז הוולד רוצה לקדש אותה, מקודשת לי. לא אמר כלום, אין אדם מקדש דבר שלא בא לעולם. ואמר על זה רבי חנינה, לא שנו אלא שאשתו, אין אשתו מעוברת. אבל אם אשתו מעוברת, דבריו קיימים, אף על פי שהעובר לא יכול לקבל קידושין כעת. ואי אפשר לקבל גם בשביל העובר הזה קידושין. ודאי שרבי חנינה הולך ומבאר את המשנה כמו דעת רבי אליעזר בן יעקב, שדבר שלא בא לעולם אפשר כן לקדש, אבל זה צריך להיות לפחות קצת שיבוא לעולם. כבר תהיה מעוברת לפחות. אבל אם היא לא מעוברת, לא תופסים קידושין. אבל יש ויכוח בדעתו של רבי אליעזר בן יעקב. אז כמן, כמו מי נשנו דברי רבי חנינה. אם כמו רבא שסובר שרק כשהתבואה גדלה, שהיא כבר ראויה למאכל בהמה, אפשר להפריש עליה או ממנה תרומה. אז אם כן צריך לומר שמעוברת בדבריו של רבי חנינה, זה כשכבר עוקר הוא ברע, והוא ניכר וחשוב והוא דומה לשחת. אבל כשלא עוקר הוא ברע, זה דומה לאגם, שעדיין לא ראוי אפילו למאכל בהמה, והיא אינה מקודשת. ואם דבריו של רבי חנינה נאמרו כמו דעתו של רבי יוסף, שאפילו תבואה שלא ראויה למאכל בהמה, כי בשלב של אגם, גם על זה רבי אליעזר בן יעקב אומר שכבר זה נחשב דבר כזה שאפשר לתרום תרומה ממנו או עליו, אז אם כן גם במעוברת, אף על פי שעדיין לא הוכר וברא, אומר רבי חנינה שלפי דעת רבי אליעזר בן יעקב היא תהיה מקודשת. ואי כדאמרי, יש מבארים את הוויכוח רבא ורבי יוסף בדעתו של רבי אליעזר בן יעקב בצורה הבאה. אמר רבא, לא אמר רבי אליעזר בן יעקב שאפשר להפריש תרומה על המחובר, כשאומרים ש מפרישים עליו ש התרומה תהיה תרומה, כשהוא יביא שליש ויתלש, ואז התרומה תחול. שרבי עזר בן יעקב אמר שזה מועיל, הדברים לא נאמרו אלא בשחת, בשדה כזאת, בעקיבשה, שהיא נקראת שדה בית הבעל, שמספיק לה מי גשמים, לא צריך להשקות אותה במים נוספים, מים שאובים. ואם כן, גם כשזה עדיין מחובר, אתה לא יכול לקרוא לזה דבר שאינו בעולם, כי זה יצמח לבד מהגשמים, בלי תוספת מעשה ידי אדם. אבל בתבועה כזאת, שחת כזה של שדה שצריך להשקות בתוספת למי הגשמים, דבי שקיה, לא חלה התרומה, אפילו שהוא אומר שהתרומה תהיה לכשהתלשו, לכשהביאו שליש והתלשו. כי הרי אם לא ישקו את השדה כראוי, הפירות עלולים להיפסד ולא לצמוח. אז זה נחשב כמו דברים שלא באו לעולם, אפילו לפי רבי אליעזר בן יעקב. ככה דעתו של רבא. רבי יוסף אמר שלפי רבי אליעזר בן יעקב, אפילו בשחת דבי שקיה, אפילו שדה כזאת שהיא לא תגדל לבד ממי גשמים, אלא צריך להשקות סוף הפירות. הרי מציאות, סוף כל סוף הפירות כבר הגיעו לשלב שהם כבר נקראים שחת, יש בהם חשיבות, ולכן הם נחשבים קצת שהם כבר בעולם, הם לא נחשבים דבר שלגמרי לא נמצא בעולם. ואם כן, לפי זה, לגבי אגם, כשזה בשלב שזה אפילו לא שחת, במקרה כזה, אין ויכוח בין רבא לבין רב יוסף. הם שני מסכימים שרבי אליעזר בן יעקב יודע שאם זה אפילו לא שחת, זה אפילו לא ראוי למאכל בהמה, ודאי שזה לא נחשב דבר שבא לעולם. בוודאי אי אפשר להפריש תרומה מזה או על זה. לפי הוויכוח החדש בדעת רבי אליעזר בן יעקב, מבארת הגמרא כמה נזדה, כמו מי נשנו דבריו של רבי חנינה על הד תניא, על מה ששנינו במשנה שלנו. האומר לחברו, אם ילדה אשתך נקבה מקודשת לי, לא אמר כלום. אמר על זה רבי חנינה, לא שנו אלא שאין אשתו מעוברת, אבל אם אשתו מעוברת דבריו קיימים. וכבר אמרנו שזה ודאי לפי רבי אליעזר בן יעקב, התוספת הזאת של רבי חנינה. אם כן נשאלת השאלה, כמן, כמו מי נאמרו הדברים? מדובר כאן כשהוכר וברא. מדובר כאן בשלב שמקביל בתבועה לשחת. ודברי הכל, וזה כולם, בין רבא ובין רב יוסף, בדעתו של רבי אליעזר בן יעקב, מסכימים שזה נחשב דבר שכבר בא לעולם, ולכן היא מקודשת. כי הרי כשהוכר וברא, לא צריך כאן איזו תוספת מעשה נוסף, אלא העובר יגדל מעצמו. וזה דומה לשחת של שדה כזאת שמספיק למי גשמים, שבין רבא ובין רבי יוסף מסכימים שאפשר לתרום עליה תרומה. ובמקרה שלא הוכר וברא, מודים רבא ורבי יוסף שאינה מקודשת, כי זה דומה לתבועה בשלב של אגם, והם שניהם סוברים שמי שמקדיש תרומה בשלב של תבועה שהוא אגם, זה לא חל. אמר רבי, רבי אליעזר בן יעקב, שדבריו מאוד מחודשים, בזה שהוא אומר שאדם מקנה דבר שלא בא ביה גמורה לעולם, אדם מקנה דבר כזה, הוא לא היחיד שסובר ככה, אלא יש כאן עוד שני תנאים שסוברים כמותו, רבי ורבי מאיר, כולו סבירה להו, אדם מקנה דבר, אפילו שהוא לא בא ביה גמורה לעולם. מה שרבי אליעזר בן יעקב סובר ככה, הדה אמרן, כמו שכבר הבאנו את הברייתא, לעניין תרומה, שהוא יכול להפריש תרומה על פירות שעוד לא הביאו שליש, והוא אומר שהתרומה תחול כשהביאו שליש והתלשו. איכן מצינו גם דעתו של רבי שסובר, אדם מקנה דבר שלא בא לעולם. הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו בתורתו, דבר מאוד תמוע לכאורה. לא תסגיר עבד אל אדוניו. אל תחזיר עבד כנעני אל אדוניו, אשר ינצל אליך מעם אדוניו. מצליח לברוח מהאדון. לכאורה נשאלת השאלה, למה לא? אם הוא מכר את עצמו לעבד, מחר הוא יברח, אז יהיה אסור להחזיר אותו אל האדון. יש כאן הזהרה על עבד מסוים, לא הכוונה סתם עבד, שהתורה מזהירה את בית הדין שלא יחזירו אותו לבעליו. אי אפשר לפרש שהכוונה היא שהוא ישתחרר, שהאדון שחרר אותו, כי אז הוא כבר לא נקרא עבד. אלא מה מדובר כאן? רבי אומר, מדובר כאן באחד שהוא קונה את העבד מהאדון הראשון שלו, הוא לוקח את העבד על מנת לשחררו. על זה הכתוב מדבר, שאם האדון בסוף, האדון השני, לא רוצה לשחרר את העבד, בדין כופים אותו לשחרר. איך ידע מי? איך מדובר שכשהוא קנה את העבד היה תנאי שהוא ישחרר? אמר רב נחמן בר יצחק, כגון שהאדון כתב לי, לפני שהוא קנה אותו, הוא כתב לו, לכשככך, כשאני אקנה אותך, הרי עצמך קנוי לך מעכשיו. ובמקרה כזה, הוא מקנה דבר שלא בא לעולם. מחדש רבי, שזה מועיל ומשוחרר ואסור להסגיר אותו ולהחזיר אותו לבעלים השני. רואים שרבי סובר, אדם מקנה דבר שלא בא לעולם. ואיפה מצאנו שרבי מאיר סובר, אדם מקנה דבר שלא בא לעולם? זה תניה ברייטה. נוכריה אומר לאישה, הרי את מקודשת לי לאחר שיתגייר. או ישראל שאומר לנוכריה, הרי את מקודשת לי לאחר שתתגיירי. עבד שאומר לאישה, הרי את מקודשת לי לאחר שישתחרר. או ישראל שאומר לשפחה, הרי את מקודשת לי לאחר שתשתחררי. או אחד שאומר לאישה, אשת איש, הרי את מקודשת לי לאחר שימות בעלך. או שהוא אומר לאחות אשתו, הרי את מקודשת לי לאחר שתמות אחותך. או שהוא אומר ליבמה, הרי את מקודשת לי לאחר שיחלוץ לך יבמך. אינה מקודשת. אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם, וכמו שראינו במשנה, מחדשת הברייתא שרבי מאיר אומר שהיא מקודשת, כי לפי דעתו, אדם מקנה דבר שלא בא לעולם. אז אם כן מצאנו רבי מאיר שהוא סובר אדם מקנה דבר שלא בא לעולם. ממשיכה הברייתא. רבי יוחנן הסנדלר אומר, כמו דעת התנא הראשון שאינה מקודשת. רבי יהודה הנשיא אומר, כמו רבי מאיר, מקודשת. אבל על שני המקרים, אחד שאומר הרי את מקודשת לי לאחר שימות בעלך, או אחד שאומר לאחות אשתו הרי את מקודשת לי לאחר שתמות אחותך, בזה הוא סובר אינה מקודשת מדרבנן. ומה הטעם הם אמרו אינה מקודשת? משום איבה. הבעל, אם הוא ידע שאשתו קיבלה קידושין לאחר שהוא ימות, או אישה שיודעת שאחותה קיבלה קידושין לאחר שהיא תמות, תהיה איבה, ולכן תקנו חכמים שהיא אינה מקודשת. נמצא שרבי יהודה הנשיא סובר כמו רבי מאיר, שמה? שאדם מקנה דבר שלא בא לעולם, ונחשוב נמי רבי יהודה הנשיא, אז למה לא מפרטים אותו ברשימת שלושת התנאים? מתרץ את הגמרא, מי אמר שלא מפרטים אותו? מי זה רבי? היינו רבי, היינו רבי יהודה הנשיא, והוא בין שלושת התנאים שסוברים, אדם מקנה דבר שלא בא לעולם. שואלת הגמרא, ונחשוב נמי, תכליל גם את דעתו של רבי עקיבא, בין אלה שסוברים, אדם מקנה דבר שלא בא לעולם. דתניא, מצאנו שכך הוא סובר, הברייתא מדברת על אישה שנדרה, ואמרה לבעלה, הרי בדרך כלל מעשה ידיה של האישה, לבעלה. כך תקנו חכמים בתמורה להסכם מה שהוא נותן לה ומה שהיא נותנת לו. מעשה ידה בדרך כלל לבעלה. ואם היא אוסרת בנדר שמעשה ידיה היו אסורים על בעלה כמו קורבן, קונם שאני עושה לפיחה, הנדר לא חל. למה? כי היא משועבדת לו. ולכן הבעל אינו צריך להפר, לא צריך בכלל לבטל את הנדר הזה, כי הוא לא חל מלכתחילה. זה דבר שהוא אינו שלה, ולא יכולה לאסור על בעלה דבר שהוא אינו שלה. רבי עקיבא אומר, יפר את הנדר, שיבטל את הנדר, שמה היא תעשה מעשה ידיה יותר ממה שהיא משועבדת ומחויבת לו. שמה תעדיף עליו יתר מן הראוי לו. מה שמובא בסכת כתובות דף סמך דלד, מה שהיא מחויבת זה מעשה ידיים בשווי משקל 5 סלעים ביהודה שהם 10 סלעים בגליל. בקיצור, זו כמות מסוימת שמפורטת במסכת כתובות דף סמך דלד. אם היא תעשה יותר מזה, היא לא משועבדת להביא לו את זה. ועל זה יחול הנדר. ואם הוא ייהנה בעודף הזה, אז הוא ייקשל בהנאת איסור. לכן שיפר. שאת השאלה, למה שהנדר יחול על מעשה ידיה, אם הרי עדיין לא בעולם? אף על פי כן, הנדר חל על העודף של מעשה ידיה שידיים לא עשתה. רואים שהוא סובר, אדם מקנה דבר שלא בא לעולם. מתרץ את הגמרא, לא, הוא לא סובר כך. ולכן הוא גם לא ברשימה של אלה שסוברים, אדם מקנה דבר שלא בא לעולם. כי ההתמר עלה, הרי שנינו על דברי המשנה הזאת, את דבריו שאמר אבונה בנו, ברידר רבי יהושע, שלא מדובר פה שהיא הקדישה את מעשה ידיה עצמם, אלא באומרת שהיא אוסרת בנדר, יקדשו ידיי למי שברא אותם, לעושיהם. היא נודרת שידיה, היא אוסרת את הידיים, זאת אומרת את מעשה ידיה, שיהיו אסורים על בעלה, וידיים יתנו בעולם, הרי הידיים שלה נמצאים בעולם, ולכן הנידון כאן הוא לא נידון של אדם אם הוא מקנה דבר שלא בא לעולם, כי הרי היא אוסרת בנדר ומקדישה את ידיה, שהם כן דבר שבא לעולם. עד כאן השיעור על דף סמך ב'.